תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. את הפרק הזה נקדיש ליום השנה ה-45 לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים. וחשוב דווקא בימים אלה בעת מלחמה להזכיר את ערכו של השלום. מאז חתימת ההסכם ההיסטורי, במרץ 1979, שירתו בקהיר 14 שגרירים ישראלים. יש לנו את הכבוד לארח איתנו כאן היום את השגריר ה-13, דוקטור דוד גוברין, שכיהן בתפקיד בין 2016 ל-2020, ומשמש מאז 2021 כשגריר הישראלי הראשון במרוקו. שלום דוד, ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
שלום אופיר.
מעבר לחתימת הסכם השלום, אנחנו מציינים כאן היום אירוע משמח נוסף, והוא צאת ספרך החדש, שותפות בצל יריבות, היחסים עם ישראל מבעד לעיניים מצריות. אז קודם כל, ברכות חמות על צאת הספר.
תודה רבה.
ואני ארצה לשאול אותך, בהתחלה, א', למה החלטת לכתוב את הספר הזה אחרי השליחות שלך במצרים, וגם איך בחרת את שם הספר ומה הכוונה שעומדת מאחוריו?
טוב, ההחלטה לכתוב את הספר גמלה בליבי במהלך השליחות שלי במצרים. נוכחתי לדעת כל פעם שהגעתי לארץ שקיימת התעניינות רבה מאוד, סקרנות רבה מאוד וצמאון מצד קהלים רבים ורחבים לדעת מה באמת קורה במצרים. נשאלתי הרבה מאוד שאלות וראיתי שזה חלק מהשליחות הציבורית הממלכתית שלי לבוא ולחלוק את הניסיון ואת הידע ואת התובנות שצברתי ולרכז אותם בספר כדי שיהיה באמת נגיש לציבור, כדי שהציבור יוכל לבוא ולהכיר וללמוד על מערכת היחסים המאוד מורכבת שקיימת בינינו לבין הגדולה והחשובה שבמדינות ערב והיא מצרים.
צריך להגיד שזה באמת ספר רחב יריעה שמכסה הרבה מאוד אספקטים עכשוויים והיסטוריים בקשרים בין שתי המדינות.
שאלת לגבי הכותרת. הכותרת שבחרתי היא שותפות בצל יריבות, מכיוון שכפי שציינתי, היחסים מצרים יחסים באמת מאוד מורכבים. ובמסגרת היחסים ישנן שיתופי פעולה שאנחנו מקיימים עם המצרים, בין אם זה במישור המדיני, בין אם זה במישור הביטחוני, בין אם זה במישור הכלכלי. במצד שני, קיימת גם יריבות מסוימת שבאה לידי ביטוי, למשל בזירה הדיפלומטית הבינלאומית, זירת האום. קיימת גם יריבות לא פעם בנושאים אזוריים כאלה ואחרים. ולכן חשוב היה לבוא ולהבין את המורכבות הזו באמצעות הכותרת שאני רומז עליה, שותפות בצל יריבות. אכן קיימת שותפות, שותפות שהיא מאוד מאוד חשובה, שותפות אסטרטגית. השלום הוא נכס אסטרטגי ללא ספק לשתי המדינות, ויחד עם זאת, למרות היחסים הללו, יש גם יריבויות בינינו לבין המצרים בזירה האזורית וגם בזירה הבילטרלית.
טוב, אנחנו בטח ניכנס עוד מעט יותר לפרטים, למה אתה מתכוון בנושאים יותר נקודתיים וספציפיים, אבל אני רוצה ככה עוד טיפה להתעכב על שם הספר. הספר הזה נכתב אחרי 4 שנים, כאמור 2016 עד 2020.
2019 בפועל.
בפועל 2019, ותקופתו של הנשיא עבד אל פתח הסיסי, ונשאלת השאלה, האם בסופו של דבר היחסים בין ישראל למצרים הם יחסים דינמיים. אם הספר הזה היה נכתב בתקופה אחרת, למשל בתקופה של מובארק, האם הכותרת הייתה נשארת אותה כותרת, או שהיה מתאים אולי לבחור כותרת אחרת? ובאופן כללי, איך בעצם היחסים עוצבו בתקופתו של הנשיא עבד אל פתח הסיסי? איך האינטרסים הפנימיים ואולי האזורים המשתנים של מצרים השפיעו על הכיוון שאליו היחסים האלה הלכו? ואני עוד מסתכל עוד לפני המלחמה שתכף אולי נדבר עליה ומה שקורה היום בקשרים, אבל איך אתה מסכם פחות או יותר עשור לשלטונו של הנשיא הסיסי?
אז תראה, יש כמובן קווי דמיון ושוני בין שתי התקופות האלה, תקופתו של מובארק שהיה בשלטון 30 שנה ותקופתו של סיסי שבעצם התחילה ב-2013 ועד היום. הדומה הוא כמובן שמדובר בשני המקרים בשלטון מאוד ריכוזי, שלטון סמכותי על כל מה שמשתמע מכך. יחד עם זאת, צריך לזכור שסיסי בעצם עלה לשלטון אחרי האביב הערבי. האביב הערבי היווה אירוע דרמטי, כמובן, אירוע היסטורי ודרמטי בכל האזור ובמצרים בפרט. מבחינתה של מצרים, אנחנו נוהגים להסתכל על האביב הערבי כאיזושהי התפתחות של הנה אוטוטו דמוקרטיה, ליברליזם, זו לפחות הייתה הראייה בתחילת הדרך, אבל מבחינתם של המצרים, ובוודאי ובוודאי מבחינתו של המשטר המצרי, זו הייתה קטסטרופה. זה היה, אם תרצה, ה-9-11 של מצרים, משום שבעקבות האירוע הזה המדינה פשוט קרסה. המדינה חדלה ממש לתפקד לתקופה קצרה, ופשוט המערכות קרסו, והמסקנות שנגזרו מהאירוע הזה היו מסקנות מאוד מאוד חשובות להמשך הדרך. ואחת המסקנות של המשטר של הנשיא סיסי הייתה שצריך לחזק את האחיזה בכל מה שקשור במדיניות הפנים, וזה מצא לידי ביטוי בהצהרה של חופש הביטוי, במעצרים גדולים יותר, בהגבלות על העיתונות, על מערכת המשפט וכדומה. הנושא הזה הוא בהחלט השפיע על התפקוד ועל האופן שבו מצרים פעלה במהלך שלטונו. צריך לזכור שאחד המאפיינים המרכזיים של שלטונו של סיסי הוא ההסתמכות המאוד מאוד גדולה והרבה על הצבא. הצבא תמיד שיחק במצרים תפקיד מרכזי, גם בחיים הפוליטיים מאחורי הקלעים וגם בכלכלה, אבל נראה שבמהלך תקופתו של סיסי הצבא שיחק תפקיד יותר מרכזי, וזה גם נובע מהעובדה שסיסי, להבדיל ממובארק, לא הסתמך על גורם אזרחי כמו המפלגה הלאומית הדמוקרטית כפי שמובארק עשה, אלא בעצם הסתמך על הצבא ומנגנוני הביטחון כדי לקיים את השליטה.
והאינטרסים הביטחוניים של מצרים בתקופה של הסיסי, תקופה כאמור של אתגרים חדשים, של אנרכיה, של טרור, וגם אינטרסים כלכליים מול מדינה שעמדה מול מצוקות לא פשוטות, איך הם הקרינו גם על היחסים שלנו, של ישראל עם מצרים בשנים האלה, בעשור האחרון?
טוב, הטרור כמובן הביא לשיתוף פעולה הדוק בתחום הטרור. הטרור שעיקרו היה בסיני, אבל לא רק, גם במצרים מגופה, היווה סוגיה מאוד מאוד משמעותית למשטר המצרי. כמובן שישראל מבחינה זו היא תא נכס, כפי שאני מעיד על כך בספר. פורסם על כך הרבה מאוד, כך שהדברים ברורים וגלויים. אין ספק שהמאבק המשותף הזה בטרור היה למען האינטרסים של שני הצדדים. כמובן שמצרים ראתה בטרור כדבר שיכול לערער את היציבות הפנימית ואת המשטר. וכמובן שישראל לא רצתה, או עשתה את כל מה שהיא יכולתה, כדי למנוע זליגה של הטרור מסיני אל עבר ישראל. ככה שהאינטרסים פה בהחלט חפפו, ושיתוף הפעולה היה פורה ועדיין פורה.
אז זה באמת אספקט של שותפות, אם אנחנו ככה חוזרים לכותרת הספר שבחרת. ואני רוצה קצת לקחת אותנו לעוד נושא שאתה דן בו בספר, והוא היחסים בין מצרים לחמאס. הרבה אנשים כאן בישראל, אני חושב, קצת מבולבלים כשהם רואים את העמדה של מצרים במלחמה הנוכחית שכרגע אנחנו חווים, שמצד אחד מצרים, אפשר להגיד, מסתכלת על חמאס כתנועת בת של האחים המוסלמים, אותה תנועה שהנשיא הסיסי הדיח אותה ב-2013, את אותו נשיא מורסי שפעל מטעם התנועה, ומצד שני, הקריאות של מצרים, האמירות הרשמיות מתחילת המלחמה, הם כמובן לא התייצבות לצידה של ישראל ונגד תנועת הבת של האחים המוסלמים, אותה תנועה שהוא גם הייתה בקשרי טרור כאלה ואחרים עם השלוחה של דאש בסיני בעשור הקודם, אלא הם דווקא קוראים לישראל לעצור את האש, הם מזהירים כמובן מפני פעולה ישראלית שתתקרב לגבול רפיח ועלולה להקרין בצורות כאלה ואחרות על מצרים. ואני יודע שאתה באמת נוגע גם בנושא הזה ובהיסטוריה של הקשרים בין מצרים וחמאס מאז ההפיכה בעזה ב-2007, ואיך אתה באמת רואה את ההתפתחות של הקשרים בין שני הצדדים האלה, בין קהיר לעזה לאורך בעצם כמעט שני עשורים.
טוב, אז כפי שציינת, באמת תנועת החמאס היא חלק מתנועת האחים המוסלמים, והאחים המוסלמים זה גורם האופוזיציה גדול והמשמעותי ביותר במצרים. ומטבע הדברים, מצרים מתייחסת אל חמאס בצורה מאוד מאוד חשדנית. חשדנית, בגלל הקשרים עם תנועת האם, תנועת האחים המוסלמים. זה הדבר הכי בסיסי מבחינה אידיאולוגית. מבחינה מעשית, צריך לזכור שתנועת חמאס היא תנועה שמקיימת קשרים, גם עם גורמים בעייתיים אחרים מבחינת מצרים, החל באיראן וחלה בקטר. רק לפני יומיים, אסמאעיל הנייה ביקר באיראן. זה מראה לך על התמיכה, לא רק הפוליטית, אלא גם הפיננסית, שתנועת חמאס נהנית מאיראן, וזה כמובן לצנינים בעיני מצרים, מכיוון שאיראן נתפסת כגורם חתרני באזור. לא יודע אם נגיע לזה, אבל ראה מקרה התמיכה האיראנית בחותים ובנזק שנגרם לביטחון הים האדום, וכמובן גם על ההשלכות המאוד משמעותיות על מצרים בעניין הזה.
נכון, ירידה של בערך בין 40-50% בתעבורה ובתמלוגים נכון. שמצרים מקבלת מתעלת סואץ.
שזה מקור הכנסה מאוד משמעותי למצרים כמובן. Mm-hmm. עכשיו, צריך לראות את הקשרים שחמאס קיימה בזמנו עם הג'יהאד האסלאמי ועם דאש גם, כגורם שמאוד, כרקע מאוד מאוד מטריד את מצרים מפני איזושהי פעילות שלא תהיה תחת שליטתה ותחת מרותה ותחת ריבונותה המלאה. זה היה קיים במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, כאשר נקודת המפנה, הייתי אומר, הייתה 2007 עם השתלטות חמאס על הרצועה. ברגע שחמאס נהיה ריבון על הרצועה, אני חושב שהחשש המצרי גבר. ולכן מצרים בדרך שלה פעלה כדי לבוא ולהבטיח שהקשרים של חמאס עם אותם ארגונים לא יפגעו בביטחון הלאומי. הייתה פה גם פעילות מסוימת, מוגבלת, של מצרים כדי לעצור את ההברחות, למרות שהיום בוודאי אנחנו יודעים את זה, אבל גם אז ידענו שההברחות לא הסתיימו, ההברחות מסיני אל עבר רצועת עזה. ומה שקרה בפועל זה שמצרים ניסתה ככל האפשר לפקח על הגורם, על הארגון הזה שנקרא חמאס, וכמובן קיימה איתו קשרים במידה כזו או אחרת. אני רק רוצה להזכיר לך שבעשור הקודם היה שלב שבו חמאס הוא הוגדר כארגון טרור במצרים, זאת אומרת זה הגיע עד לידי כך.
נכון, בסוף הם לא השלימו תהליך הזה עד הסוף, אלא נסוגו והגיעו לאיזשהן הבנות עם חמאס.
נכון, כי בסופו של דבר יש מה שנקרא ריאל פוליטיק, ובסופו של דבר מצרים רצתה לשמור על ערוצים פתוחים עם חמאס, כדי באמת להצליח להשפיע ככל שניתן. אבל כפי שאמרתי קודם, חמאס יש לה, זו תנועה שיש לה קשרים גם עם קטר, גם עם איראן, גם עם גורמים אחרים, בינלאומים אחרים, שמצרים לא יכולה לעצור ולמנוע, מצרים מבחינה זו חוששת מההשלכות שיהיו לכך. מעבר לכך, אני חושב שמצרים הצליחה להכיל או להשפיע על תנועת החמאס לפעול במנופים שיש לה. אחד המנופים המשמעותיים ביותר הוא שבעצם רפיח מהווה השער היחיד שיש לרצועת עזה בעצם לכלל העולם, ובאמצעות הקשרים המדיניים שהיא טיפחה. אבל אני חושב שהחשדנות במידה רבה עדיין קיימת, וכך בעצם זה ממשיך להתנהל עד היום.
כן, אתה הזכרת את הידידות האחרות של חמאס, את קטר, את איראן, אולי אפשר גם להוסיף את טורקיה, כמדינות שניסו ככה לבחוש ברצועת עזה, ולשחק בחצר האחורית של מצרים, כמו שמצרים תופסת את זה. ואני חושב שבשנים האחרונות, מאז בעצם צוק איתן ב-2014, מצרים הצליחה למצב את עצמה כמתווכת, המקובלת, על הפלגים הפלסטינים וגם על ישראל, כל פעם כשהייתה הסלמה והיו סבבי לחימה, ובמידה מסוימת זה קורה גם במלחמה הנוכחית. עכשיו, די ברור למה ישראל העדיפה את מצרים, על רקע זה שמצרים חולקת איתנו את החשדנות הבסיסית הזאת שתיארת כלפי חמאס, וכמובן יש לה גם את מנופי הלחץ שהזכרת, אם זה מעבר רפיח, ואם זה הקשרים הישירים שיש לה כמי שיש לה, כמדינת הגובלת בעזה. אבל נשאלת השאלה, מעבר לאינטרס הישראלי, מה האינטרס של מצרים? איך אתה מבין, בעיניים המצריות, כמו שאתה תיארת בספר, את הגורמים, את המניעים שדוחפים את מצרים, להיות כל כך מעורבת בתוך ההליך הזה, בין ישראל לבין חמאס ושאר הפלגים בעזה.
המעורבות של מצרים כמתווכת בין ישראל לבין חמאס, מעניקה למצרים מעמד אזורי, ובעצם מוכיח את העובדה שלמצרים יש תפקיד, תפקיד מרכזי בסוגיה הפלסטינית, בין אם מדובר בקשרים עם בתיווך בין ישראל לבין חמאס, ובין אם מדובר, כפי שהיה בשנות ה-90, זה מאוד מאוד היה פעיל, בין הקשרים בין ישראל לבין אש"ף, לבין הפתח וכדומה. זאת אומרת, למצרים חשוב מאוד, קודם כל, להכיל ולמנוע הסלמה באזור. הסלמה באזור, הסלמה בין ישראל לבין חמאס, עלולה ומקרינה גם על מה שקורה במצרים גופה, יוצרת אי שקט ויכולה להורר בהחלט, לפגוע ביציבות הפנימית, בגלל ההזדהות הבסיסית שיש לרבים מתושבי מצרים עם הפלסטינים. זה דבר אחד שהיא רוצה למנוע, זאת אומרת אינטרס לאומי פנימי. הדבר השני, היא רוצה לחזק את מעמדה בזירה הבינלאומית, ופה חשוב מאוד כמובן העניין האמריקאי. המצרים במשך שנות ה-90 עשתה את זה בהצלחה רבה, היא הייתה שחקן מרכזי בכל מה שקשור לתהליך השלום, כפי שאנחנו יודעים, היא הייתה בהחלט מתווכת מרכזית שהצליחה להביא להישגים ולאף לחתימה של הסכמים בינינו לבין הפלסטינים במצרים עצמה, ולכן מצרים רואה חשיבות רבה מאוד לתיווך הזה, הן ברמה של הזירה הפנימית והן מבחינת היוקרה ודעת הקהל הבינלאומית, וכמובן הקשרים עם ארצות הברית.
כן, באמת אני חושב שהשיחות הראשונות שקיבל הנשיא הסיסי מהנשיא ביידן מוושינגטון היו על רקע המאמצים של מצרים בנושא התיווך עם ישראל, וזה בהחלט ממצב את מצרים כשחקנית מרכזית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על השותפות שעליה הצבעת בין ישראל למצרים, אנחנו רואים שבניגוד למשל לירדן, השגריר המצרי עדיין כאן, ירדן כבר החזיר את השגריר שלה לאמן. אנחנו שומעים על משלחות ביטחוניות שמגיעות ועוברות בין ירושלים לבין קהיר. לפחות על חלקן אנחנו שומעים. כולל ביקור של ראש המוסד לא מזמן שפורסם. אנחנו יודעים על קשרי אנרגיה וגז שהולכים וממשיכים. לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים על המצב הפנימי בתוך מצרים, על דעת הקהל, התמונה היא הרבה יותר עגומה. אם זה ביקורת מאוד קשה בעיתונות, אם זה קריאות לסילוק השגרירה הנוכחית במצרים שמגיעות מכל מיני חברי פרלמנט ואיגודים מקצועיים, אם זה קריאות לחרם על ישראל ועל הנורמליזציה איתה, ואפילו על חברות בינלאומיות שמזוהות בצורה כזו או אחרת עם ישראל. ואתה יודע, מדברים הרבה על היום שאחרי המלחמה בעזה, וגם ליחסים בין ישראל למצרים יהיה את היום שאחרי. ונשאלת השאלה, איך אפשר או איך יהיה נכון לשקם אותם ולנסות באיזשהו מקום לצמצם את הפער הזה שרק הלך וגדל בחצי שנה האחרונה בין המישור הרשמי הביטחוני לבין היחסים בין העמים.
טוב, נגעת בשאלה מאוד מאוד מקיפה, אני אשתדל לענות עליה. קודם כל, רציתי לציין כבר קודם לכן, היחסים בינינו לבין מצרים לא מצמצמים אך ורק ליחסים הצבאיים. יש יחסים כלכליים, יש יחסים מסחריים. ייצוא הגז, הסכם שעליו חתמנו לפני כמה שנים, ממשיך ונושא פרי לשני הצדדים. למצרים יש שני מתקני הנזלה, זה דבר שמשרת לטובתה של ישראל, מכיוון שישראל בעצם מייצאת את הגז למצרים, ומצרים מייצאת אותו לאירופה באמצעות שני מתקני הנזלה שקיימים לחופי הים התיכון. יש גם סחר שקצת ירד בשנים האחרונות, אבל בהחלט חשוב לציין גם את הדברים הללו. זאת אומרת, זה במישור הממשלתי. במישור הציבורי העממי, אכן יש פה פער מאוד מאוד גדול וקושי מאוד מאוד גדול לנו כדיפלומטים ישראלים או כישראלים בכלל לבוא ולפתח קשרים עם חברה אזרחית במצרים. יש שני גורמים מרכזיים מאוד עוינים את ישראל בזירה המצרית וגם מאוד קולניים, זה האסלאמיסטים וזה הנצריסטים. שני גורמים שמתנגדים לנורמליזציה, מתנגדים לקשרים עם ישראל ומערימים הרבה מאוד קשיים. גם העניין הזה מתקשר לחרם התרבותי שבפועל קיים בין ישראל למצרים. חשוב לזכור שההיבט התרבותי הוא היבט מאוד מאוד חשוב, מכיוון שהקשרים תרבותיים יוצרים אמפתיה, יוצרים קרבה בין הצדדים, והם עשויים, אולי, אני מקווה ככה, בבוא היום גם ליצור איזשהו מצב של פיוס והבנה טובה יותר. בכל אופן, הקושי הגדול שלנו הוא כמובן לחדור ולהגיע ליעדים ולקהלים רבים ככל שניתן. זו משימה לא פשוטה. צריך לזכור שבסופו של דבר אנחנו עוסקים בקשר בין עמים שהתחנכו על תפיסות ועל חינוך וספרי לימוד, ושאתה עסקת בהם רבות וחקרת אותם. כך שהפלטפורמה הזו היא כבר מלכתחילה, היא פלטפורמה בעייתית, מכיוון שהדימוי של ישראל ביניה מרוב המצרים הוא דימוי שלילי, הוא דימוי מאוד מאוד בעייתי, ולכן גם הגישה מאוד מאוד ביקורתית.
עכשיו אגב גם אין טיסות בין המדינות, נפסקו מאז תחילת המלחמה, אם היו גם איזה שהם מגעים בין אזרחים, במיוחד תיירים ישראלים שהגיעו למצרים ולסיני, גם זה כמעט נעצר.
כן, יחד עם זאת צריך לזכור שאנחנו חייבים לחתור לזה, אנחנו חייבים לחתור להרחבה של קשרים בין אנשי עסקים, בין גורמי חברה אזרחית, ככל שניתן, כי בסופו של דבר זה מה שייצור את השלום בין העמים ולא רק בין הממשלות. אנחנו עושים ככל יכולתנו בעניין הזה, אבל צריך לזכור, כפי שאמרתי קודם, יש את הפלטפורמה של החינוך, של האידיאולוגיה, של התפיסות, ויש גם את ההיסטוריה של 5 מלחמות בינינו לבין מצרים, וזה כמובן דבר שמעיב, אבל אנחנו חייבים לחתור לתרבות של שלום ולשיח שיהיה שיח מכבד, שיח של הבנה וכבוד הדדי.
טוב, נקווה שאולי מתוך המשבר הנוכחי בזירה הפלסטינית גם ייווצרו אולי הזדמנויות חדשות שיעזרו לשתי המדינות להתקרב גם במישור הזה. אני רוצה שאלה אחרונה. אתה היום שגריר ישראל במרוקו, למעשה השגריר הראשון שלנו שם, ואתה אולי השגריר היחיד בכלל בכל מערך החוץ של מדינת ישראל, שהיה גם שגריר במדינת שלום ישנה, כמו מצרים. היית גם ראש מחלקת ירדן במשרד החוץ, אז אתה גם מכיר את ירדן, שתי מדינות השלום הראשונות, וגם עם הסכמי אברהם מונית לשגריר הראשון שלנו במרוקו. ויהיה מאוד מעניין לשמוע את הפרספקטיבה השוואתית שלך על רקע הניסיון שצברת בשנים האחרונות. במיוחד, אולי האם יש משהו שאפשר ללמוד דווקא מהמדינות החדשות, ממדינה כמו מרוקו, מהחום, ומהיחסים שהתפתחו בקצב יחסית מהיר בשנים האחרונות, ואפשר ליישם אותו אולי גם במצרים. ומהצד השני, אפשר אולי גם לחשוב איך ישראל יכולה לפעול כדי שהשלום החדש עם מרוקו, וכמובן עם מדינות אחרות של הסכמי אברהם, גורלו יהיה טוב יותר משל הסכמי השלום הראשונים, והוא לא יהפוך גם כן למה שמכנים אותו שלום קר.
כן. אז תראה, טוב, קודם כל, אחד ההבדלים הבולטים ביותר הוא הנושא וערך הסובלנות והדו-קיום שקיים ומאוד מאוד מפותח במרוקו. זה רק כשאתה מגיע ואתה נמצא ואתה חי במדינה, אתה רואה באמת את עד כמה הוא עמוק ועד כמה הוא מושרש בקרב אוכלוסייה רחבה. הקהילה היהודית במרוקו חיה במשך שנים רבות לצד הקהילה המוסלמית, בדרך כלל היו יוצאים מן הכלל, כן, אבל בדרך כלל בקשרים טובים, בדו-קיום באמת מכבד ומוצלח ופורה. ואכן כשהיהודים עזבו, כשיהודי מרוקו עזבו ועלו לישראל, אז עד היום אני נשאלנו מתי הם חוזרים, מתי הם מגיעים חזרה. הדו-קיום הזה היו לו הרבה מאוד ביטויים, בארוחות שבת, משותפות, בתפילה, ביחד לגשם, שיהודים מוסלמים קיימו ביחד, דברים מאוד מאוד יפים ומבורכים. אז זה דבר ראשון, ואני שמח שבאמת מרוקו היא זו שמונתה להיות ביחד עם ישראל, יושבת ראש משותפת לוועדה, אחת מהוועדות של פסגת הנגב, שתעסוק בסובלנות וחינוך. אני חושב שיש לנו באמת הרבה מה ללמוד מבחינה זו ממרוקו, ולפתח את זה גם מול מדינות האזור שלנו, ככל שניתן כמובן. הדבר השני, צריך לזכור שהקשרים בין החברה האזרחית המרוקאית והחברה האזרחית הישראלית היו ופרחו עוד גם לפני הסכם השלום. היו פה משלחות שונות שהיו מגיעות מכיוון שבמרוקו יש הפרדה בין משהו ממשלתי לבין משהו ציבורי, עממי. והמשטר במרוקו תמיד אפשר הגעה של גורמים אזרחיים ופיתוח קשרים כאלה. בסופו של דבר, פיתוח הקשרים האלה הוא דבר חשוב ביותר, כי הוא הגשר בין העמים, הוא זה שבאמת יכול לבוא ולהרחיב את את היחסים בין המדינות, וזה דבר שהוא מאוד חשוב. אז אם ככה שני דברים מאוד מאוד בולטים ביחס ל... כשאתה משווה את מרוקו לעומת מצרים, אחד זה הנושא הזה של ערך של הסובלנות וההכרה באחר, והדבר השני הוא העניין הזה של קשרים שהיו ועדיין בין שתי החברות האזרחיות.
נכון, במצרים כמעט כבר אין יהודים. אני חושב ממש יהודים בודדים, לעומת אולי הקהילה הכי גדולה בעולם הערבי של יהודים, עדיין נמצאת וחיה במרוקו.
כן, באמת במצרים ישנם יהודים בודדים, כפי שציינת, במרוקו מספרם מוערך פחות או יותר ב-2000. והקהילה היהודית במרוקו ממשיכה לפעול ולקיים תפילות ואירועים בערים שונות. יצא לי להשתתף בלא מעט אירועים כאלה ולשמחתי, וכמובן שזה דבר שהוא מאוד מאוד מבורך ומחמם את הלב.
כן, טוב, אז דוקטור דוד גוברין, השגריר הנוכחי שלנו במרוקו, השגריר הקודם במצרים, מחבר הספר שותפות בצל יריבות. אני מאוד מאוד מודה לך שקיבלת אותנו בנוכחותך, ונקווה שנזכה לחגוג עוד הרבה ימי ציון לשלום עם כל שכנותינו.
תודה רבה, תודה רבה לכם.